ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום שוב, עסקים עושים עסקים, מכירים לי את האנשים המקסימים, ושוב מתארחת אצלי חברה מהקבוצה, מקבוצת חיבורים, בעסקים עושים עסקים. ומהרגע שעשינו את האחד על אחד, היה ברור לנו שאנחנו הולכים להקליט פודקאסט, ואת תתארחי אצלי גם בעזרת השם בזום נדלן. והיום אני מארח את ענבל מרקוביץ', היועצת העסקית. וכמו שהיא שאלה, גם תמיד נשאלת השאלה, ואני כבר הרחתי כמה יועצים עסקיים, איך קשורים יועצים עסקיים לתחום שלנו, לתחום של השקעות, נדלן, ואני תמיד חוזר על אותה תשובה, שאנחנו עושים עסקה, אנחנו עושים עסק, ושאנחנו עושים עסק, בוא נעשה אותו נכון. ואת יודעת, ענבל, שאני שמעתי גם אותך, למרות ששמעתי אותך אחרי שכבר קבענו, וגם עכשיו שעשינו את ההכנה, וזה לא סוד, אנשים יודעים שאני עושה הכנה לפודקאסטים, לפחות מבינים שאני קצת רציני. אז ברור לי שאיתך אני יכול לקחת את האנשים ולבנות לאנשים את הדרך הנכונה. אז כדי שאנשים יבינו מי זאת ענבל מרקוביץ', בואי תספרי להם. תספרי להם מי זאת ענבל מרקוביץ', מה הרקע שלך, מה ההכשרה שלך, ובואי נצלול לתוך התוכנית המעניינת שלך, שחשוב שכולם ישמעו, ואולי ישמעו את זה אפילו פעמיים.
אני אשמח.
בבקשה.
טוב, אז כמו שצחי אמר, אני ענבל מרקוביץ', אני יועצת עסקית לעצמאים שהם יותר עסק של איש אחד. אני, במקצוע שלי בעצם, אני מהנדסת תעשייה וניהול, עבדתי גם בהייטק וגם במשרדי ממשלתיים למעלה מ-13 שנים. והחיים הביאו אותי, אני תמיד אומרת ככה, התגלגלתי לפה, בסופו של דבר, כיועצת עסקית שאני אוכל לעזור לעצמאים באמת לפתח את העסק שלהם. כי זה הגיע גם מתוך המקום שלי. המקום שלי, הייתי צריכה, מאיפה להתחיל? אני קצת מתלבטת.
תספרי את זה בפשטות.
אוקיי. אז במהלך השנים שעבדתי כמהנדסת, בעלי הקים את החברה שלו, ואני עזרתי לו להקים אותה ביחד. ובסופו של דבר החלטנו שנעבוד ביחד באותה חברה. ובאמת התפטרתי מהעבודה שלי כשכירה. ועבדנו שנתיים נהדרות, היה ממש מחכים ומאוד לימד אותנו על עצמנו, על הזוגיות שלנו, וגם על העסק שלנו, באמת איך אפשר לפתח אותו יותר.
שזה לא דבר פשוט לעבוד עם בן זוג או בת זוג.
זה לא, זה לא. זה מוסיף המון המון רבדים נוספים, אין ספק. אבל אז מצאנו את עצמנו יום אחד במצב כלכלי לא פשוט. החברה נכנסה לחובות מאוד מאוד מהר ומאוד חובות מאוד עמוקים. והבנו שאנחנו לא נוכל לפרנס את המשפחה מאותו מקור ביחד. לא ציינתי שעד אז גם הבאנו 6 ילדים, אז היה לנו הרבה משפחה לפרנס. ופשוט היינו צריכים לעשות כל מיני מהלכים של איך לצאת מהבור הזה. אז הדבר הראשון שעשינו זה היה לצמצם קודם כל הוצאות. באמת ראינו מה קורה כרגע, איך אנחנו יכולים לצמצם. העברנו את הילדים בית ספר והפסקנו להם את החוגים, ואני עשיתי כל מיני מהלכים גם אצלי. בסופו של דבר הלכתי וחיפשתי שוב עבודה כמהנדסת תעשייה וניהול, ובזמן הזה שבעלי עזר בזמן הזה שבעלי באמת הלך וסגר את החובות, אני חזרתי לעבוד כשכירה ולסגור את העסק. ומנטלית זה היה נורא נורא קשה. אחרי שכבר נהניתי מהעולם העצמאות ואת כל היתרונות, וגם כל האמונות והדברים שאני באמת רציתי לקדם שם, פתאום אני צריכה כביכול לחזור אחורה, ללכת צעד אחורה, לחזור לעולם השכירות. לא שסבלתי שם, אני גם מאוד מאוד אהבתי את כל העניין הזה של התהליכים העסקיים שבניתי, וניהול תקציבים וכל הדברים האלה, אבל לא ראיתי את עצמי בעולם הזה כבר הרבה זמן, ופתאום הייתי צריכה לחזור לזה.
דעת, אנחנו יכולים לדבר על זה הרבה זמן, בגלל שאת יודעת שכבר דיברנו, ואת יודעת שגם יודעים המאזינים שלי, יש הרי על זה פודקאסטים, את התהליך שאני עברתי, גם עם נפילה עסקית והכל, ואני חושב שבעצם מעבר להכשרה שלך, אחד הדברים ש, כמו שאנחנו תכף נבין, אחד הדברים שבנו את ההבנה שלך, איך זה באמת קורה בעסק של איש אחד, שזה בעלך באופן עקרוני, זה בעצם הניסיון. אתה אותי שאלו פעם, אני סיפרתי את זה למאזינים, שאל לקוח, עורך דין, ובטח הוא מחייך אם הוא שומע את הפודקאסט, הוא שאל אותי, מה הכשרה שלך עורך דין ממשרד גדול בתל אביב? ואמרתי לו, אתה יודע, בשבטים האינדיאנים, לראשי השבט או לזקנים לא היה לימודים, אבל היה ניסיון. הוא אמר, הבנתי, אותך אני רוצה. אז נכון, גם למדנו וגם עשינו, ובעצם את, כמו שאנחנו נבין, את משלבת גם את הניסיון במה שתכף תמשיכי ותספרי על מה שעברתי עם בעלך, ובניתם חזרת העסק, והרמתם אותו חזרה לממדים של הצלחה, וגם את הידע שלך, מה שלמדת. וחלק מזה, זה איך אמר, צמצמתי הוצאות, עשיתי דברים, זה חלק מבנייה, זה חלק מתכנון, תכף שנדבר על השלבים, נכון. זה חלק מהדברים של בנייה עסקית.
נכון, זה הצעד הראשון, זה קודם כל להבין איפה אתה נמצא, כדי לדעת איך לצאת מזה, ואיך לעלות מזה לכיוון של הצלחה באמת. זה הדבר הראשון שמאוד חשוב לעשות.
ומי שיודע לעשות את זה מבור, יודע לעשות את זה יותר טוב ממקום שטוח, ממקום של התחלה, או מגבעה קטנה. אז לנו יש את המשותף שהיינו בבורות וטיפסנו, אבל היינו גם לפני זה, לא היינו כל החיים בבורות, ברוך השם, אבל לכל אחד יש את הכל. דעת, מי שלא עושה לא טועה, ומי שלא נפצע לא יודע אחר כך מה המשמעות של זה.
נכון.
אז שנכנס לתוך העסק ועזב, בואו נדלג על הקטע שהיית בתוך ההייטק חזרה, וחזרת לעבוד עם בעלך, מה עשית כדי לבנות את ההמשך? מה מבחינתך, מבחינת לימודים, מבחינת דברים, איך בנית את עצמך?
אוקיי, אז קודם כל אני גם מאוד מאוד רציתי להתחבר בפן המנטלי, למה שאני יכולה לתת, איזה ערך אני יכולה לתת לעולם. אז לא יודעת למה, יכול להיות שבגלל שככה בעצם מלמדים אותנו להסתכל על זה, אבל אמרתי לעצמי, כל הזמן ההנדסת העשייה וניהול זה מה שאני טובה בו, לימדו אותי שזה
בסיס מאוד רציני.
לגמרי, ואני גם אוהבת את המספרים, אני אוהבת לחיות את כל התהליכים והדברים האלה, אבל הרגשתי שאני צריכה עוד איזושהי התפתחות אישית, עוד משהו, ובאמת הלכתי ללמוד איך לפתח והכל. והגעתי למסקנה שאני נורא רוצה לעזור להורים אחרים לגדל את הילדים שלהם באושר. כי אני, לקח לי כמה שנים טובות של טיפולי פוריות, ואחר כך גם הפתעות טובות להביא 6 ילדים, ואז הייתי צריכה להתמודד עם זה, כי זה לא נגמר שם, עכשיו צריך להתחיל ללמד אותם.
רק מתחיל שם.
בדיוק.
ההוצאות באות אחר כך. ככל שהילדים גדלים, ההוצאות גדלות.
זה גם ההוצאות, זה גם הגידול עצמו, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי.
זה גם מחויבות, זה זמן.
נכון. זה גם התנהלות עם הזמן, שזה מאוד מאוד חשוב. ואני הלכתי ללמוד בבית ספר לאימון של מכון אדלר, במטרה באמת לאמן הורים אחר כך. ואמרתי לבעלי, אני, עם כל הכבוד לעסק שלנו, אני חושבת שאתה תוכל להסתדר בלעדיי עם כל מה שבנינו עד עכשיו, אבל מעכשיו אני יוצרת לעצמי תוכנית לצאת עם העסק של האימון הורים, כדי שבאמת אני אקח שם את המקום שלי ואת הערך שלי ולעשות מה שאני רוצה לתת לעולם. ואז ממש קבעתי לי תאריך להתפטרות מהעולם של השכירות, ב-31 לדצמבר 2019, אמרתי, זהו, אני סיימתי.
תראי כמה משותף לנו, אני, התאריכים האלה זה תאריכים קריטיים בשבילי, הרי אני מראש השנה עד 31 לדצמבר עושה החלטות, וב-31 לדצמבר סוגר דברים, מתחיל בראשון לראשון, גם אם אין לי כסף, וגם אם אני עוד לא יודע איך זה ייקח, מתחיל משהו חדש, אז אנחנו דומים בראש.
כן, יש בזה גם יתרון לעשות את זה ככה, כאילו התאריך כבר קובע לנו שאנחנו חייבים להתגייס למטרה.
זה סוף של משהו והתחלה של משהו.
נכון, לגמרי.
אני מבסוט, זה סימן שאני עשיתי בסדר.
אם זה עובד לך, זה עובד בסדר, לא?
לא, עכשיו אני רואה שאת מכוונת לזה, אז עוד יותר.
נכון.
קבל חיזוק.
מעולה. אז באמת ב-31 לדצמבר 2019 התפטרתי. והתחלתי לעבוד עם יועצת עסקית בליווי באמת של יועצת כדי שתקדם את העסק שלי באימון הורים, שאני אבנה אותו כמו שצריך מההתחלה, גם בזמן הזה של עד...
זה מעניין. אני רוצה שתסבירי, את הרי יועצת. למה היא צריכה יועצת?
קודם כל הייתי באימון הורים בשלב הזה.
עדיין, לא.
ואני הרגשתי...
אבל את... לא, סליחה. את מהנדסת תעשייה וניהול. זאת אומרת, זה סוג של יועצת, בגלל שיש לך הכשרה לבניית תהליכים, נכון, הרי
נכון.
מה עושה מהנדס תעשייה וניהול? גם הבן שלי לומד, כבר הלך, כן, אז את לא תפגישי אותו היום. הוא לומד פה למטה, תעשייה וניהול באזריאלי, ואת כאילו אמורה לדעת את התהליכים, והנה את לוקחת מישהי שתעשה לך את זה, למה? למה מישהי חיצונית?
זו שאלה מצוינת. אני הרגשתי שעם כל הדברים האלה, הטכניים שאני יודעת לעשות ולבנות את התהליכים, זה לא מחזיק מים. אני מגיעה בעסק העצמאי שלי, ואני עושה את הדברים שצריך, ואני עושה את השיווק כמו שצריך, ואני בונה את כל התהליכים, ואני לא מגיעה ליעדים שאני קובעת. וזה נורא נורא קשה בתור עסק של איש אחד. כי יש לנו המון המון דברים שאנחנו צריכים לעשות, גם המשיווק, גם המחירות, גם הבנייה של המוצרים, השירותים, כל הדברים האלה.
ויש לנו ברקע, וזה חשוב, אני בדיוק באותו מקום. יש לנו ברגע את האמוציות.
לגמרי.
ויש לנו את הלחצים.
פתאום זה העסק שלי, זה הדברים
וזה
שלי.
וזה אחרת, אנחנו צריכים מישהו שיסתכל עלינו מבחוץ, ואני חושב שזה המסר. זאת אומרת, אל תהיו, הנה, שנינו עם אותו ניסיון, את באה ממקום יותר גבוה ממני, שאת מהנדסת תעשייה וניהול, ואולי זה גם בשורה פה בפודקאסט, ושזה סליחה שאני מתעקש על זה, אבל זה אומר, גם אם אתם חושבים שאתם יודעים הכל, קחו מישהו מבחוץ שיסתכל עליכם, הוא יכול לראות דברים שאתם לא רואים. ואת העברת כאן, וזה לא חשבנו שדיברנו על הפודקאסט, העבר פה מסר בלתי רגיל, אז בואי נתקדם.
זה גם נכון. אתה צודק. באותו שלב החלטתי לקחת באמת יועצת עסקית כדי לעשות את זה, וגם כמה חודשים לפני כן, לפני ההתפטרות, התחלתי כבר לשים כסף בצד, בשביל שאני באמת אוכל להתרכז בהקמת עסק כמו שצריך, מאלף עד תף, עם היועצת העסקית הזאת, בשביל שאני אהיה רגועה נפשית, שאני לא אהיה כל הזמן לחוצה על מחירות וכל הדברים האלה, כי במשך השנים האחרונות שבאמת ניסיתי להרים את העסק, כל הזמן הדברים האלה נפלו על דברים מאוד מנטליים, כמו שאתה אומר, רגשית. רגשית הייתי לחוצה על לקוחות והם לא הגיעו, כי הם הרגישו את הלחץ הזה. רגשית הייתי צריכה את הכסף באותו רגע, וזה שינה את כל הדברים. למרות שהיו לי דברים מדהימים לתת, לא הצלחתי להעביר את זה הלאה, בגלל הלחץ הכלכלי שהיינו, בגלל כל מיני דברים שבאמת הפריעו במהלך הדברים האלה. אז אמרתי, עכשיו אני מתארגנת מראש, אני מסדרת הכל מראש, כדי שזה יהיה מסודר, יהיה לי את השקט הנפשי, השקט הכלכלי, ומישהו מבחוץ שיכול לעזור לי.
אז הנה, אני רוצה להעביר בשורה מספר 2 של הפודקאסט. בסדר? אחד הדברים שקורים לאנשים, ואני רואה את זה כאלה שלומדים אצל קולגות שלי והכל, ואנחנו רוצים קצת לתרגם את זה אלינו, זה שהם אומרים להם, אתם הולכו לעשות אקזיטים, לכו תעשו דברים, לכו תעבדו בנדלן, תתעסקו בזה, לכו תחפשו נכסים, ומה קורה להם? מה שקורה להם זה שהם עוזבים את העבודות שלהם, הם חושבים שהם הולכים לעשות ים כסף בנדלן, אין להם פרנסה, חלקם יש להם משפחות, ואז הם מגיעים למצב שהם עושים עסקאות, הם לחוצים, הם חייבים למכור, השיקולים שלהם הם לא רציונליים, הם לא שיקולים עסקיים. יותר מזה, בסוף שהם מוכרים, הם מכניסים סך הכל הכנסה הביתה שמשתווה להם לפרנסה. ואם החשיבה שלהם הייתה, וזה המסר שאני רוצה להגיד לאנשים בזכותך, זה אתם הולכים לעשות שינוי, תשמרו את מה שיש לכם, תשמרו את מה שיש לכם. תשמרו לכם את הסביבה שמייצרת לכם את הביטחון, או כמו שאת אמרת, תכינו בסיס שייתן לכם את הרוגע, ואז תלכו לעשות. אבל אל תעשו מהפכים שאין לכם בסיס. נכון. המהפכים האלה יגרימו לכם למה שקרה לך. נכון. את, ואת הסברת עכשיו, את היועצת העסקית, הסברת מה קרה לך, שאת ניזונת מ... שיקולים שהם לא השיקולים שאת רגילה, את אוהבת לחשוב, את אוהבת להיות קוגניטיבית וזה, והיית מאוד אמוציונלית, ושהיית בלחץ עם הכספים, וזה אפילו אותך שיבש, שני מסרים כבר העברנו, בו יש לנו עוד הרבה עבודה. ראית? היא כבר מחייכת, אני יכול לספר לכם, מי שרואה גם את עכשיו, רואה את זה ביוטיוב, שהגיעה אליי בחורה מאוד לחוצה, שמתרגשת מלהעביר את המסרים, ועכשיו יושבת מולי, את יושבת לידי, אבל אני רואה אותך בצילום ממול, אחת שרגועה והכל, וזה כיף. אז בואי נמשיך, אז בואי נדבר, אחרי שנכנסת לתוך העניין ולקחת את היועצת, לאן הלכת? מה עשית?
אז התחלתי באמת להעביר את כל הדברים, להכין את כל הדברים שאני רוצה להכין בתור מאמנת הורים. והיועצת ברגע שהיא גילתה שאני במקצוע שלי, אני מהנדסת תעשייה וניהול, אז היא ישר אמרה, ענבל, עכשיו מתחילים כל הסגרים, הבלגן של הקורונה, הרבה הרבה בעלי עסקים חייבים עכשיו יועצים, שימשיכו את העסק שלהם, שהם יצליחו לצלוח את כל הסגרים ואת כל הבלגן, ובואי, אני אלמד אותך רק מה שאת צריכה, כי יש לך כל כך בסיס טוב, אני רק אשלים לך את מה שאת צריכה, ותרוצי עם בעלי עסקים, בשביל שבאמת תוכלי לעזור להם כיועצת. ואמרתי להם, אבל אני רוצה לאמן הורים. זה, סוף סוף הגעתי למקום שאני באמת רגועה וטובה, וגם אני התחלתי לעשות כל מיני דברים בסגר, שממש נהניתי להכין איך באמת להתמודד עם כל הילדים בבית, ואיך להמשיך לעבוד, והיא הצליחה בסוף לשכנע אותי. ואז החלטתי לי לעשות את הסוויץ' הזה, ובאמת להיות יועצת עסקית, לאמץ את כל מה שאני אהבתי בתוך הנדסת תעשייה וניהול שעסקתי בה, ולהמיר את זה לעסקים קטנים של איש אחד, שיצליחו באמת להעיף את העסק שלהם קדימה. שזה לא כזה ברור מאליו.
אני אוסיף לך, זה לא רק מה שלמדת כתעשייה וניהול, זה
יחד
עם כל מי שאת. לא רק הניסיון, יש לך את החיבור הזה, ואת יודעת מה? לא נעים לי להגיד, כן, את למדת איך לטפל בהורים, בלאמן הורים, אנשי עסקים לפעמים צריכים אמא, צריכים אבא, וזה סוג של הורים שאת מטפלת בהם, ואת לוקחת אותם, ויש לך, ברגע שיש לך את המעטפת הזאת, את בעצם יודעת לקחת אותם יד ביד, וכן, אנחנו אנשי עסקים, אנחנו אנשי עסקים קטנים, אולי חלק מזה שאנחנו קטנים זה בגלל שאנחנו לא יודעים לקחת עלינו עובדים או לא רוצים לקחת עובדים, אז אנחנו צריכים אמא כזאת, צריכים אבא כזה, ואת, יש לך את כל הכלים האלה ויש לך את כל החבילה, ואני אשמח אם תספרי לנו מה עשית ואיך בנית את הדרך שלך כיועצת עסקית, בנית כלי, בנית מה עשית.
כן, אז חוץ משני קורסים שעשיתי עם היועצת העסקית שלי, שלימדה אותי תכת מה לעשות, החלטתי לקחת, כמו שאמרת, את כל מה שלמדתי, אני כמאמנת הורים תמיד למדתי מהילדים שלי. היה לי פוסטים כאלה שהייתי כותבת מכל ילדי השכלתי, כי אני כל הזמן ראיתי איך אני יכולה לשפר את ההורות שלי דרך הילדים. ואז מצאתי שגם אני יכולה ללכת ולשפר את העסק שלי דרך הילדים. וככה בניתי את זה לאט לאט ואמרתי, אוקיי, אני רוצה להבין מה הקונספט הגדול, למה כשהתחלתי את העסק שלי, העסק הראשון כמאמנת, למה בעצם פספסתי שם דברים וידעתי להכין מלא תהליכים שהם לא תפסו. ולאט לאט הבנתי את החיבור החזק הזה לצד המנטלי שלי. אני נורא שכלתנית, נורא משימתית, ופתאום מדברים איתי על רגש והכל, אני נורא אהבתי את זה באימון, אבל תמיד אמרתי, זה האימון וזה העסק וזה משהו נפרד. ורק כשלמדתי לחבר בין שני הדברים האלה, פתאום דברים הצליחו, פתאום דברים באמת השתנו.
מה שמסתבר שהכל עובד ביחד.
הכל,
לגמרי. מי שעובד רק על שכלתנות, בעצם זה העסקים הקרים האלה, זה שאנחנו לא אוהבים להיות חלק מהם. ואנחנו מדברים על חיבור מאוד יפה, ושזה אנחנו מצליחים. אני אדבר עלייך כמובן.
אז התחלתי ממש לקחת את היתרונות שלי בזה שאני כל כך אוהבת אקסלים וטבלאות וכל מיני דברים כאלה, ובניתי לעצמי כלי שיוכל לעזור לי לחבר את הרגש, כי לי זה לא היה קל. וברגע שהבנתי איך לחבר את הרגש, אז דברים התחילו לזוז.
איך מחברים רגש לאקסל?
אני כבר ארחיב את זה, רק שאצל רוב הלקוחות שלי זה דווקא הפוך. הם המון המון, הם באים עם המון אמוציות, המון רגש, המון מנטלי, והם קשה להם לחבר את זה למספרים. וזה, פתאום הבנתי שזה יכול לעבוד גם הפוך, לכיוון השני.
נכון, עכשיו, ממש.
עכשיו, הראייה באמת של העניין הזה של המספרים שאני כל כך אוהבת, לא פשוטה להרבה בעלי עסקים קטנים. הרבה, אני קוראת לזה להסתכל ללבן, למספרים בלבן של העיניים. כי זה לא פשוט.
יפה.
נכון?
גם זה, אולי אני צריך, אולי זה השם של הפודקאסט.
להסתכל למספרים של עסק בלבן של העיניים.
אני רשום לי.
אז כשראיתי עד כמה זה לא פשוט להם, ולי זה דבר שנורא פשוט, אבל הם מאוד מחוברים לרגש שלהם, אז פשוט למדתי איך אפשר לחבר בין שני הדברים האלה ברמה כזאת שתוכל לקדם את העסק שלהם. אז הם הגיעו עם התשוקה שלהם, הם הגיעו עם האמונות שלהם, עם הערכים שלהם וכל הדברים האלה, ואני ככה עוזרת להם לחבר את זה למספרים של העסק, שיעזרו להם לקחת את כל הצד המנטלי, ובעצם לפתח את העסק ולהגיע להצלחה שהם רוצים.
אז בואי ניכנס, עכשיו אנחנו הולכים להיכנס לתהליך הזה, כן? לחלק אותו, ואני אומר כאן למאזינים, גם לאלה שהם לא יועצים עסקיים או שמקימים עסק, גם לסחירים ש... מקשיבים לי, תקשיבו, ושאתם הולכים לקבל כלי, שהכלי הזה יבנה לכם גם את תהליך השקעה נכון, בנדלן, בשוק ההון, בכל מה שאתם תעשו, בכל השקעה אלטרנטיבית, ושכמו שאמרתי, בסופו של דבר זה עסק, אז בואי נתחיל הרי בעצם אצלך כל גיליון באקסל, זה בעצם, זה שלב.
נכון, זה צעדים, זה צעדים שצריך לקחת, וכמו שאמרת קודם, זה עניין של תפיסה, של חשיבה. ברגע שתופסים את זה ומתחילים, משנים את החשיבה הזאת העסקית ככה, זה צריך להצליח, זה ממש הולך יד ביד.
אז בואו נתחיל מהשלב הראשון, מה שאת קוראת לו הגיליון הראשון. ועל מה אנחנו מדברים שם?
אז הדבר הראשון שצריך לעשות, זה באמת להסתכל על המספרים בלבן של העיניים, שזה אומר, הנה המספרים, בואו נראה מה, איפה העסק היום נמצא, מה המצב הקיים שלו. וזה לפרוט ולהבין, הרבה פעמים אמרו לי, כן, הרואה חשבון שלח לי את הדוח של ה...
דוח את
המאזן בוחן, כן, או... ולא פתחתי, או שפתחתי ומיד שרתי אותו שם, כאילו בצד.
דרך אגב, לא וזה... כולם יודעים לקרוא את זה, כן?
נכון, נכון. ולכן, אבל גם מה...
יותר קל לאנשים לקרוא תזרים מאשר מאזן, לא תמיד הם מבינים את המשמעויות.
נכון.
אז בשביל זה יש אנשים שצריכים לקרוא לך את זה.
נכון. צריך ללמוד, צריך להבין את זה, בשביל להיות מודע מה המקום שלך, איפה אתה עומד עכשיו. אוקיי? גם כשאנחנו לפני, כשנפלנו כלכלית, היינו צריכים להבין איפה אנחנו יכולים לצמצם את הדברים, לסתום נזילות, כל מיני דברים כאלה, אבל לא היינו יכולים למצוא את זה אם לא היינו מבינים את המספרים, איפה אנחנו כרגע עומדים בכלכלה, איפה אנחנו עכשיו יכולים באמת לסדר את המספרים בשלב הראשוני, של קודם כל להבין איפה זה, ואחר כך גם להצליח. עכשיו, גם אם אתה לא נמצא במצב שהוא ממש של בור, כמו שאמרת, אחר כך יותר קל, אז זה לא בשביל לראות איפה הסתימות והכל, אלא זה בשביל להבין מה ה-A שלך, אם אתה רוצה להגיע לשני A. כי זה לא משנה כמה תשים את היעדים שלך רחוק, אם אתה לא מבין איפה אתה עומד היום, אז הדרך לשם לא תעבור חלק.
לא רק זה, במיוחד בבורות, וזה את אמרת שאת... מה שאנחנו עושים, שיש לנו בור, אז אנחנו צריכים לדעת, איפה אנחנו כן ואיפה אנחנו לא. אנחנו יכולים לדעת מה אנחנו יכולים ומה אנחנו לא יכולים. הרי מה קרה לי? זה קרה במיוחד. אני תמיד חשבתי שאני יודע את המצב שלי ואני יודע מה ההוצאות שלי, מה ההכנסות שלי גם. אבל כשנפלתי עם העסק, פתאום לקחתי, אמרתי, זה ההכנסות שלי, זה ההוצאות שלי. את ההוצאות האלה אני מוותר, את ההוצאות האלה אני צריך, את ההוצאות האלה אין ברירה. עשיתי מיפוי, עשיתי מיפוי. באנו לילדים, שאלו אותי, שאמרת לילדים? בטח שאמרתי לילדים.
חשוב מאוד.
ושפתאום, אולי אני לא יכול לקנות את כל מה שרציתי, יש דברים שאי אפשר לוותר, אוכל נשאר אותו דבר. צריכים לדעת שהעולם משתנה.
נכון.
צריך לדעת ללכת לבתי ספר, לבקש הנחה, והכל, אבל את לא יודעת את זה, אם את לא עושה מיפוי, והמיפוי זה הדבר הבסיסי והכי חשוב, אני גם מלמד את זה בקורסים. תעשה, לפני שאתה יוצא לדרך, תעשה מיפוי של מה שיש לך, בייחוד בתחום הפיננסי, וזה מאוד מאוד חשוב. ואז אתה יודע איך להתקדם קדימה. זה גם אומר על מה שאמרת קודם, שהכנת לעצמך את העתודה הכספית, זה גם חלק מזה.
נכון.
לדעת שיש לך את זה.
נכון מאוד.
דרך אגב, זה קרה לכולנו גם בקורונה.
נכון.
שזה הצלחנו לעבור את הקורונה. טוב, אוקיי.
לגמרי. אני אגב יצאתי בראשון לראשון, שהקורונה התחילה במרץ, הסגר הראשון היה במרץ, והיה לי עדיין את הרזרבות שלי להתקיים בלי זה, כי תכננתי במקרה לצאת באמת לעצמאות, וזה מה שהציל אותנו.
אז אני מה שעשיתי, אני תמיד, הרי מאז הנפילה שלי תמיד מתוכנן חודשיים קדימה לפחות, ומה שעשיתי, אני באותו יום שהבנתי שמתחיל הכאוס, כשהתחלנו לשים כפפות ומסכות וחלוקים וכל מה ששמנו, אני ישבתי בבית, עשיתי בדיקת מצב קיים, בדיקת עתודות, בדיקת חובות. אני זוכר, פניתי הראשון לבנקים, לפני שהם עשו את הצירה של המשכנתה, כדי להגיד להם, חבר'ה, תעצרו, לא הולך להיות הכנסות. הם כתבו לי, תחכה, זה מה שהבנק הפועלים ענה לי, תחכה, אנחנו הולכים לעשות את זה כללי לכולם. אז זה ככה מתגברים. אז יפה מאוד. אז זאת אומרת, אנחנו מתחילים במיפוי. אחרי שעשינו את המיפוי הזה, שזה בעצם, את קוראת לו הגיליון הראשון, מה אנחנו עושים?
עכשיו צריך לבחון את הגובה ההכנסות, שזה בעצם אומר איך תמחרנו את כל אחד מהשירותים שיש לנו, שמכניסים לנו.
את מה שהיום נכנס לנו.
נכון, מה שהיום וגם מה שהיינו רוצים.
אז זה עדיין מיפוי.
זה עדיין מיפוי, אבל זה כבר מתחיל להסתכל גם קדימה.
אז קודם מפינו בגיליון הראשון את המשאבים, ועכשיו אנחנו ממפים את המשאבים הקיימים, זאת אומרת, מה שיש בתוכו. עכשיו אנחנו בודקים את כל ההכנסות, את כל המחירות, את כל מה שאנחנו מוכרים או משווקים, ואיך זה מתומחר. אנחנו בודקים את התמחור של זה, נכון?
נכון, נכון. ופה חשוב מאוד מאוד לשים לב, שגם צריך לזכור את ה... כמובן, לראות תוצאות ישירות של כל אחד מהדברים האלה, אבל לא רק זה, גם צריך לראות את השווי שעות. הרבה בעלי עסקים לא מעריכים את השעות העבודה שלהם כשווי כספי.
אני רוצה שתדגישי את זה, אני רוצה שתסבירי את זה.
אוקיי, בכל אחד מהשירותים שאנחנו נותנים, אנחנו גם משקיעים שעות מהזמן שלנו. זה יכול להיות השעות ספציפית שאנחנו באים ונותנים את השירות, וזה גם יכול להיות שעות הכנה, זה יכול להיות שעות תמיכה אחר כך.
שעות נסיעה.
שעות נסיעה, נכון. וחשוב לראות את כל התמונה של כל שווי השעות האלה, כי זה חלק מהעסק שלנו. אנחנו בעצם מקבלים גם על השווי שעה. אנחנו נכון. חייבים לדעת כמה שעות אנחנו משקיעים, וגם שם אפשר לתקן או לדייק או כל מיני דברים. למשל, אם אני נותנת איזשהו תהליך, סתם, אני נותנת דוגמה של משהו שהוא שיחת ייעוץ חד פעמית של שעה וחצי. יכול להיות שאני יכולה לתת את אותה שיחה בשעה. לא פחות ערך, אלא אני אהיה יותר יעילה, אני אגיע לתוצאות יותר מהר, ואז אני אוכל ככה קצת יותר למקד את זה, בשביל שאני באמת אגיע לקבל את הערך שמגיע לי.
את יודעת, זה גם בשורה, שאני רוצה שאנשים יכניסו את זה פה לראש. אנשים, גם שהם הולכים להשקיע בנדלן, היה לי פעם סיפור בחיפה, לימדתי, לפני שנים, לימדתי כיתה, והיה שם בחור כזה מתנסה, והוא, היה לו ג'יפ גדול, וכולם ידעו, וסיפורים, ואז הוא מספר שהוא נוסע לבדוק נכסים באשקלון. והוא על סף עסקה. ואז אני אומר לו, רגע, בוא נתמחר את העסקה. ואז הוא אומר, אני מתחיל להעלות את המספרים, ואז אני אומר לו, רגע, כמה פעמים נסעת לאשקלון כדי לראות את הנכסים? הוא אמר 10-20 פעמים. עכשיו היה לו ג'יפ שלוקח הרבה דלק, היה על בנזין, ומחיפה לאשקלון, אז אמרתי לו, כמה הדלק שלך צורך, ובוא נעשה חישוב. ופתאום הוא גילה, שגם הזמן שהוא נוסע לשם, וגם הכסף של עלות הדלק, וגם הכסף של עלות הבלי, פתאום זה מצטבר לסכומי עתק, ופתאום זה לא היה כלכלי. ופתאום כל הרוח ירדה לו מהמפרשים, ואני חושב שאז קיבלתי את החיבוק ממנו, והוא אמר לי תודה, שהערתי לו את העיניים, ואז הוא באמת הלך והשקיע בחיפה והצליח. הוא פתאום הבין שצריך לייעל את המערכות, אז זה בשורה לכל מי ששומע אותנו.
נכון.
תתמחרו את הזמנים שלכם, תתמחרו את הכל. פתאום תבדקו זה. אני, דרך אגב, הייתה לנו איזו קרובת משפחה ילדונת, בזבזנית. ואז אמרתי לה, יום אחד, את הולכת עכשיו לקנות בוסם, נגיד, ב-200 שקל? בואי תתמחרי כמה זמן עבדנו בשביל זה. כמה זמן אבא עובד בשביל זה, כמה זמן את עובדת בשביל זה, כמה זמן אמא עובדת בשביל זה. אולי זה ישים אותך בפרופורציות, בואי תמשיכי. אני נהנה להפריע לך.
בכיף, לא.
אז אנחנו מתאחרים את התשבים, זה כדי ללמוד מזה לקחים. הלאה. ואז מה אנחנו עושים בגיליון השלישי, בשלב השלישי?
עכשיו זה בעצם מגיע ההסתכלות קדימה. הקביעת היעדים, אבל גם כאן אני חוזרת ומדגישה כל הזמן, אם זה לא יהיה מחובר לרגע שלנו, למנטליות שלנו, זה לא יחזיק מים. זה אומר שאנחנו חייבים לדעת איך, כמה אנחנו רוצים, אבל שזה גם יסתדר עם כל הערכים שלנו והאמונות המקבילות שלנו וכל מה שאנחנו, התשוקה שאנחנו באמת רוצים.
תפרטי.
אם
דעתי,
יש איזשהו שירות...
זה נשמע כזה מילים גדולות.
אם יש איזשהו שירות, אני עכשיו רוצה לקבוע שאני הולכת להעביר איזושהי סדנה, נגיד 8 פעמים בשנה.
מצוין.
עכשיו, אני יודעת כי העברתי אותה 8 פעמים בשנה קודמת, וזה היה נחמד, אבל כבר קצת נמאס לי עליה. ואני לא ממש מקבלת מזה עוד הרבה לקוחות, ואני, כאילו, התשוקה שלי לא, אני נהנית להעביר סדנות, אבל ספציפית ממנה לא משהו. אז אם אני אקבע עוד הפעם 8, זה יתיש אותי. אני כבר לא, אני לא אראה באמת איך אני מגיעה לסכומים שאני רוצה להכניס מתוך הלקוחות שלי, וזה יהיה לי נורא קשה לעמוד בשמונה האלה. אם זה קורס ואני צריכה לגייס 50 אנשים לכל מחזור, אני יהיה לי מאוד קשה לגייס אותם, את כל החמישים האלה, אם אני לא יאמין שהקורס הזה באמת משהו שאני נהנית ממנו ומקבלת ממנו אנרגיה, אוקיי? אז זה מאוד מאוד חשוב לקחת את כל אחד מהשירותים, להבין עד כמה בא לי להמשיך להעביר אותו. אם יש שירות חדש, עד כמה אני מתלהבת להעביר אותו, זה גם משהו שאפשר לקחת הלאה. ובנוסף, אם יש לי למשל ערך של משפחתיות, ואני רואה שאני רוצה להעביר כך וכך את היעדים, את הכמויות של היעדים, אבל זה יגזול ממני הרבה יותר שעות.
שעות המשפחה, נכון, שעות הערב, את השעות של
נכון,
בן זוג.
נכון, אז גם זה לא יחזיק מעמד. זה מאוד מאוד חשוב להבין, כי שלב אחד קודם אמרנו, הנה, זה כל השווי שעות שלי, זה השעות שאני מקדישה, עכשיו אם אני יודעת להכפיל את זה, ולהגיד אם אני רוצה 8 כאלה, 50 כאלה, לא משנה מהכמות, אז זה גם השעות יכפלו,
אז
נכון?
אז הנה עוד בשורה. את רואה כמה בשורות את מעבירה כאן. הבשורה היא, תתאימו את זה למי שאתם, לאופי שלכם, לאהבה שלכם, לרגשות שלכם, לדברים האמיתיים. אני למשל, וגם את כזאת, כן? אני למשל ויתרתי המון בחיים שלי על דברים, בגלל שמשפחה שלי לפני הכל. אנשים, זה, אנשים, ואני אראה לך את זה, אצלי ביומן, כתוב בימי שישי, כתוב להיות עם רחלי, זה לא שאני צריך שיגידו לי להיות עם רחלי, כן?
אבל זה סוגר לך את הזמן.
אבל זה כאילו ככה קראתי לזה.
אני שמה חוג אימא לכל ילד ביומן.
זה לפני הכל, הנה עכשיו, הנה אנחנו מקליטים עכשיו, אנחנו מקליטים עכשיו, והקדמנו את זה בשעה וחצי, בגלל שאני צריך ללכת עם הבת שלי לאנשהו, ולשמחתי, את אחת שמבינה והקדמת, בגלל שהבנת שיש משהו במשפחה שכתבתי לך, שזה חשוב לי, הבנת גם שזה חשוב לי בלי קשר, כן? אז זה דברים מאוד מאוד חשובים, ואז אנחנו עוברים באמת לגיליון הרביעי.
הגיליון הרביעי בעצם מראה, אני אקרא את זה שלב, בסדר? ברשותך. שלב הרביעי זה, אוקיי, עד עכשיו ראינו, הסתכלנו למספרים בלבן של העיניים, עכשיו הבנו מה השווי של הערך, גם ההוצאות, גם השעות, גם כל הדברים שמסביב. ראינו מה המספרים שאנחנו רוצים באמת לקדם ושמסתדרים עם הערכים שלנו. עכשיו אנחנו יכולים לראות את כל התמונה של מה אנחנו עושים עם גובה ההכנסות שיהיו וההוצאות שיהיו וכל הדברים האלה. כמו שראינו את המצב המצוי, עכשיו אנחנו נראה את המצב הרצוי.
זאת אומרת, אנחנו מתמחרים את מה שאנחנו מקווים שיקרה.
נכון. אנחנו שמים לנו יעדים, אנחנו שמים לנו מטרות.
אבל הופכים את היעדים לא רק לדיבורים, אלא למעשים, וכאן צריך מאוד להיזהר.
מעשים ומספרים.
לא, צריכים אבל לשים מספרים לא דמיוניים, אחד הדברים שאנשים שמים זה מה שהם מקווים שיקרה, אלא להיות ריאליים.
אז פה אני תמיד נותנת כלל אצבע.
יופי, מצוין.
לכולנו יש מבחינה כספית, יש את ה... באדלר קוראים לזה שומרים, שהם אומרים לנו, כל את הקטנים האלה שאומרים תיזהרו, זה לא משהו שתצליחו להשיג. אז אם באמת לא עבדתם על התשוקה ועל המספרים ועל השפע וכל הדברים האלה, אז אני אומרת למה, אדם הממוצע, הוא מסוגל להאמין שהוא יכניס פי שניים ממה שהוא מכניס היום. לא מעבר לזה. אבל אז הוא מכניס פי שתיים, הוא יכול להכניס כבר פי ארבע. כי אז הוא מגיע זה אקספוננציאל, זה עולה ועולה ועולה, אז אפשר פי שניים, פי ארבע, פי שמונה וכו'. אז קודם כל להתחיל בפי שניים ולא לחרוג מזה הרבה, כדי שבאמת לא לעורר את האמונות המקבילות שלנו.
אבל נדמה שהפי שניים זה ריאלי. גם לפעמים פי אחד וחצי זה מצוין.
זה מאוד אינדיבידואלי, אתה צריך לבדוק עם עצמך, איך זה מתיישב
אמיתי.
לך פה.
המסר להיות אמיתי.
תהיה עם... קשוב לעצמך.
זה לא כמו אלה שאומרים, ששואלים אותם בכמה הם ימכרו את האוטו, הם אומרים, אנחנו נמכור ב-5,000 מעל המחירון. זה חלומות פז. זה הכל נחמד, ואז מגלים שבאים למכור את האוטו, שהאוטו אפילו לא נמכר. צריך להיות ריאליים, צריך להיות, לכתוב מספרים, בלי להתפרע, בלי להתפרעות הזאת, זה אולי טוב בוויש, בווישפול תינקינג, אבל זה לא מתאים בתכלס, ואז אנחנו נופלים.
זה נכון, אבל אני כן רוצה לסייג את זה בקטנה. אחד מהלקוחות שעשה את הכלי, אמר לי, ענבל, את מאפשרת לי לחלום, לראות את החזון גבוה, וגם להוריד אותו למציאות. זה האיזון. זה לא לפחד לחלום רחוק, אבל להבין איך להוריד את זה למציאות של התכלס, בעזרת אותם פעולות, אותם מספרים, ואז יכול להיות שזה ייקח עוד שלב, יכול להיות שזה ייקח עוד שלושה שלבים להגיע באמת למה שאתה רוצה, אבל לא לפחד לחלום. כן לחלום, אבל לראות,
זה הבסיס.
נכון, ולראות איך באמת, באיזה שלבים מורידים את זה למטה, כשזה עדיין מחובר לערכים שלך, למי שאתה, לכל הדברים של הפחדים גם, כל הדברים האלה שהם בעצם אתה, בבטח ובטח בעסק של איש אחד.
ואז מגיע השלב החמישי, טוב, אמרתי שלב. מה אנחנו עושים בשלב החמישי?
עכשיו כבר מתחיל השלב בעצם שבו אנחנו רוצים לעשות דברים שיעזרו לנו לחזק את התוכנית, להתמיד בה, להצליח. כי אוקיי, אז הבנו איפה אנחנו מבינים מה אנחנו היינו רוצים שיהיה, עכשיו אנחנו יכולים לעשות דברים שממש יצליחו לעזור לנו להחזיק את התוכנית הזאת. וזה הדבר הראשון שאני אומרת, קודם כל תפרסו את זה עכשיו שנתית, יש לכם את המספרים, את היעדים שאתם רוצים, הם מחוברים אליכם, זה מצוין, אתם רואים את זה קורה, אבל כדי לא ליצור לכם צווארי בקבוק שבעצם ימנעו מכם להמשיך, פתאום יהיה לכם חודש אחד שהוא מותש, או חודש אחד ריק לגמרי, וזה יבהיל אתכם, אז לדעת, לחלק את זה לפי החודשים, שלא יבצרו צווארי בקבוק, וגם לקחת בחשבון את חודשי הפעילות של העסק. יש עסקים שלא עובדים באוגוסט, יש עסקים שלא עובדים דווקא לפני החגים, אני לא יודע, כל אחד באמת צריך לברר את מה שמתאים לעסק שלו, ולהבין שיהיו חודשים כביכול חלשים, אבל הם מאוזנים, כל עוד אתם פורסים את זה לאורך כל השנה.
זה חלק מזה, זה גם תכנון זמן, שצריכים בחלטת, אני מלמד בקורסים למנהלי פרויקטים, ואני אומר להם, תסתכלו שאתם עושים את התכנון זמן, אל תעשו גאנט למספרים, 30 יום, 20 יום בגאנט, גאנט זה, למי שלא יודע, זה תהליך של תכנון, אלא תשימו תאריכים. תשימו תאריכים, למשל בבניין, אני אומר להם, פה יש רמדאן, פה יש ראש השנה, פה יש סוכות, פתאום גם לא עובדים, פתאום מתחיל גשם. יש כל מיני דברים שמשפיעים, תראו איך זה משפיע על הגאנט, אז אולי תשנו את הגאנט. כאן זה שני דברים, זה גם באמת להיכנס ולהסתכל על לוח השנה ולראות איזה דברים יש לנו בפנים, לשאם התחלנו תהליך בערב ראש השנה, אז כנראה אנחנו בבעיה, בגלל שאנחנו עכשיו חודש לא עובדים. ובנוסף, גם אם לקחתם את כל התהליכים ותתחילו את כולם במכה, ולא פרסתם את זה על השנה, אז תפסת מרובה, לא תפסת, אתם לא מתמקדים ולא עושים את הכל, אז זה דברים...
זה יוצר תשישות וחבל.
כן, ואתם מאבדים את זה. תפרסו לכם את זה, וזה מה שענבל אומרת, תפרסו לכם את זה ברמה של משימות למשך השנה, גם תשתדלו שזה דבר יגרור דבר, תיקחו עדיפות, תיקחו מה יותר חשוב, מה פחות חשוב, תבנו את זה כמובן, תעזרו בבעלי מקצוע שיעשו לכם, ואז זה מתחלק לכם נכון, ואז בשלב השישי.
נכון. זה בעצם השלב שבו אפשר לקחת את כל העבודה הנפלאה שעשיתם ותכננתם, ולחזק עוד קצת את היכולת שלכם לראות קדימה, בשביל שזה יחזיק מעמד. אז אם זה בעניין של שיווק, אז ממש לבנות את התהליכים השיווקיים לפני כן, הנה, שמנו את זה קודם לפי שנה, פרסנו את זה לפי שנה, אז עכשיו אנחנו יודעים גם כמה לפני כן אנחנו צריכים לשווק. אז להכניס גם את זה לשנה. אנחנו גם יכולים לראות איזה כמויות אנחנו רוצים. אם אנחנו, יש לנו כבר את היעדים, אנחנו גם יכולים לדעת כמה לידים אנחנו צריכים בשביל להגיע לכמויות שאנחנו רוצים של הלקוחות. אותו דבר גם לגבי תקציבים, למשל. דיברנו כל הזמן מההתחלה, כמה חשוב להכין תקציבים מראש. אני רוצה לעזר בקמפיינר, אני רוצה לעזר באיש מקצוע אחר שיכול, אפילו אשת משרד שתנהל לי את כל הדברים האלה שאני יכולה בעצם לתת למישהו אחר.
אפשר לזכור גם כשירותי חוץ, כן? לא חייבים לזכור
ישר מישהו בבית. לגמרי, אני מדברת על השירותי חוץ. לגמרי. אז אני יכולה פה ממש לתכנן לי, מתי, כמה כסף אני שמה בצד, מתי הוא נכנס ואיך אני שמה אותו בצד, בשביל שיהיה לי את המטרות האלה להשקיע בהן.
דרך אגב, את אמרת את הנושא של קמפיינר ובלט את זה כזה בין הדברים שלך, ואת יודעת שזה אחד הדברים החשובים. אני עכשיו באיזשהו תהליך, אני אספר לך אחר כך, אחרי שנסגור את ההקלטה, ואחד הדברים החשובים זה באמת הקמפיינר, הבחור שיצטרך לקחת אותי לשם, וצריך להקים דפי נחיתה, וצריך להקים זה, וצריך לתמחר לי את הלידים, ולעשות הערכה, כמובן, אנחנו יודעים רק את הדרך, אנחנו לא יודעים את התוצאה, אבל הוא צריך לבנות לי את זה. ואחד הדברים החשובים זה לשים לי מול העיניים כמה זה עומד לעלות לי, ולהכניס את זה בתוך התוכנית העסקית, אם כמובן להתייחסות, וזה נכון לכל אחד מכל אחד מהדברים שבתוך זה, ממנהלות ומכל מה שקשור בזה, וקודם כבר הכנת אותנו לעלויות של נסיעות וכל מיני דברים, זה דברים שצריך להכניס פנימה.
אתה יודע מה הייתה המתנה הכי גרועה שנתתי לעצמי? זה שאני יודעת מאוד טוב ללמוד בעצמי דברים. אתה יודע כמה קורסים למדתי על להכין דפי נחיתה, ובאמת לעשות את... אני אפילו הלכתי ללמוד קורס של קמפיינר, שזה נקרא BPC.
אז גם אני עשיתי את הטעות הזאת.
בדיוק.
אבל אני אגיד לך מה יצא לי מזה. יצא לי מזה, זה שהיה לי יותר קל להבין...
מה הדרישות.
זאת אומרת, הדבר הטוב, אני חושב שכל אחד, כל בעל עסק, טוב שילך ללמוד איזה קורס של קידום ושיווק, אבל שלא ילך להתעסק בזה בעצמו.
ושם הנקודה. זה בדיוק מה שאני אומרת. מאוד מאוד קל לבעל עסק שלא רואה כרגע איך הוא יכול להשקיע באנשי חוץ, כמו שאני קראת עליהם, כי אין כסף כרגע, נכון? לא בכמויות שרצינו, ולא, כל הזמן אומרים, לא, העסק יתייצב, ואז אני אוכל להשקיע באנשי מקצוע חיצוניים, ובינתיים הוא עושה הכל בעצמו. במקום באמת ללמוד רק מה הוא צריך
אז
לדרוש.
אז לדעת איך להפעיל את בעל העסק.
בדיוק, זה בסדר ללמוד כדי לדעת ולהבין מה אתה רוצה לדרוש מבעל העסק, מה באמת הוא יכול לעזור לך, אבל צריך גם לעשות תוכנית ועם תקציבים בשביל לממן את האנשי מקצוע האלה. וכשאתה עושה את כל הסדר הזה שדיברנו עליו היום, אתה גם יכול לשים לך את התקציבים האלה מראש בצד, ולהבין בדיוק, אפילו לראות באיזה חודש אתה תוכל ללכת ולהביא לך קמפיינר. באיזה חודש אתה תוכל ללכת ובאמת להעביר לך לאיזושהי אשת משרד שתעשה לך את העבודות המשרדיות או כל מיני דברים כאלה. וזה משהו שיכול לפתח עסק של איש אחד ברמות אחרות לגמרי. זה מעלה אותו כבר לרמה אחרת ומאפשר לבעל בעל העסק עצמו לעסוק בדברים שהוא באמת אוהב.
את יודעת, אני, יש לי משפט שאני מלמד ואני נהנה עכשיו להכניס אותו פה. באים אליי אנשים, אומרים, רגע, בשביל מה אנחנו צריכים ללמוד אצלך? בשביל מה נלך ללמוד נדלן? אנחנו ניקח אותך, אתה תיקח, אתה תעשה לנו את העסקה, ואנחנו נשלם לך, וזהו. ואני אומר להם, לא. קודם כל, בואו תלמדו בשביל להבין, ובואו תהיו המנכ"לים של העסקה שלכם. ואני אומר לכל משקיע, נכון, אתם תיקחו בסוף עורך דין, ואתם תיקחו בסוף יועץ מס, ואתם תיקחו בסוף מתווך והכל, אבל מה? אם למדתם את כל המטריה, אתם, מה עושה מנכ״ל? מנכ״ל, לא, מנכ״לים של חברות גדולות, חברות רפואה וכל מיני כאלה, הם לא כולם רופאים. הם, אבל יודעים, הם למדו והם יודעים לקחת ולנהל, ולקחת את בעלי המקצוע וללמוד מהם את מה שצריכים, את המשימה, להטיל את המשימות על אנשים, לעשות את המסקנות, וזה החוכמה שלהם. הרי מנכ״ל טוב, השולחן שלו ריק. הוא רק יושב, שומע מה שאומרים לו היועצים, ועושה החלטות נכונות, וזה מנכ״ל שמצליח. אז את אומרת פה דברים כל כך חשובים, כל כך חשובים, שאנשים צריכים להכניס לעצמם לראש, שבאמת לא עושים, אבל כאן אני אתן לך, אני חייב לספר לך. ישבתי יום אחד, דיברנו קודם עליהם, גיל, פינקלשטיין וקובי, ישבנו שלושתנו, וסיפרתי להם שאני כל יום שני בבוקר יושב, ועושה סיכום של הזומים שלי והפודקאסטים שלי, ומכין את הזומים לשבוע הבא, ומעלה, ואני עושה את הבאנרים ואת הכל, ושניהם תפסו את הראש, ושהם אמרו, לא עושים לבד, אתה מבזבז זמן, וחבל על הזמן, ובזמן הזה תעשה כסף. ואז אמרתי להם, רגע, אתם התבלבלתם, אני נהנה מזה. אני יושב בארבע בבוקר, ואני מכין את הפודקאסטים להעלאה, ואני מכין את הזומים להעלאה, ואת הפעם הבאה, וזה סוג של הנאה. אז זה גזל לי קצת, אז אני גם ליהנות מותר בעסק, אבל גם את זה אני עושה במינון, אבל שאני צריך לעשות את העיצובים הבסיסיים, שעליהם אני רק יוזר, אני רק משתמש, זה אני לוקח את הבעלי מקצוע הכי טובים, וקמפיינים, ואני הקשבתי לך ועושה את הכל, אבל זה הכיפים שלי.
מעולה, סיכמת את זה נהדר, כי המטרה של עסק של איש אחד, זה לעסוק יותר במה שהוא אוהב. גם אם זה לא נטו השליחות שלו, גם אם אתה אוהב להכין את הזומים, אני אוהבת להכין מצגות, כל מיני דברים כאלה, זה בסדר.
אנחנו פה, תסתכלי מה אנחנו עושים עכשיו, אנחנו מקליטים פודקאסט.
נכון,
אני לא מרוויח כסף מפודקאסט, אבל מה קורה לי בפודקאסט? אני לא צריך להגיד את זה. מסתכלים. פעם היו רק שומעים, עכשיו גם רואים. וגם את.
נכון.
אנחנו נהנים.
לגמרי.
מי שרואה אותנו עכשיו ביוטיוב, רואה אותנו נהנים. וזה מה שחשוב. אז זה מסר מאוד חשוב. תקשיבי. אני לא יודע אם את תאמיני לי, אבל אנחנו כבר בשלב של הסיכום, ואנחנו כבר אחריו.
וואי, נגמר.
את לא תאמיני.
נגמר. אוקיי.
אני רוצה שתסכמי. את נתת לנו תהליכים פה, את העברת פה הרבה מסרים, את גם הדלקת אותי שאני גם אגיד דברים, ואני חושב שהעברנו פה הרבה מסר שהוא נכון גם למי שיש לו עסקים וגם למי שהולך להשקיע, וזה לא משנה אם זה נדלן, זה אלטרנטיבי, זה שוק ההון, זה לא משנה, זה אותה התארגנות. אז תני לי בשתי מילים סיכום של כל מה שאמרת, ונוכל לתת לכולם להמשיך לרוץ או ללכת הביתה.
טוב, זה קצת מאתגר אותי לסכם הכל, אני אנסה. בגדול, כשאתם רוצים להצליח בעסק או בעסקה, לבוא מתוכננים מראש, להבין את המספרים, זה חשוב מאוד, ולדעת איך לחבר אותם לתשוקה שלכם, למי שאתם, למה שאתם אוהבים, ואז ההחלטות שלכם יהיו הרבה יותר בנויות ומקדמות אתכם לכיוון שבאמת תצליחו להחזיק. ולהגיע להצלחה בכלל.
לא יכולת לסכם את זה בצורה הרבה יותר טובה. אני חושב שאמרת בדיוק את המסר, פשוט לתכנן ולעשות ולראות בזה כמשימה ולבנות את זה נכון ולא לקחת את זה כדבר מובן מאליו. אז ענבל מרקוביץ', קודם כל מי שרוצה להכיר את הכלי שבנית וללמוד ממנו ולעזר בשירותייך, כמובן נמצא את הפרטים שלך באתר שלי כמו תמיד. ואני ממש מודה לך שבאת אליי לירושלים הביתה.
תודה רבה שאתה מערך אותי.
לא באת מרחוק, כן, באת מהגוש, אבל כיף לי, ואני חיכיתי למפגש הזה, ואני שלחתי תוך כדי תמונה שלנו בקבוצה, אז תכף תראי כמה אנשים מקנאים בנו, ותודה רבה, ואנחנו נמשיך להיות בקשר.
תודה.